טוב, שלום. אנחנו למדנו בחודשים האחרונים על נעליים, עכשיו אנחנו עוברים לבגדים.
בסוף תגיע לכיפה, זה הכי מעניין.
בסוף אני אגיע לכיפה, היום בלי נדר נדבר על כיפה. נדבר על זה. תזכיר לי אם אתה רואה שאני עומד לשכוח. אני יכול להביא לך מקורות על כיפה, אבל נדבר על מה הכיפה מסמלת. אנחנו מתחילים ללמוד את הסוגיות במסכת מנחות שעוסקות בציצית. אין במשנה היחידה שעוסקת בתפילין, בזוזות, בציצית. יש משנה אחת במסכת מנחות שהיא מגיעה ככה דרך אגב. המשנה שם עוסקת בדין של אילו חלקים של העבודות השונות. תראה, זה שלך תנא, או? שניים, אז זה שניים, בסדר. גם את אמא של החתן, לא של הקלה, זה בסדר. כן. הוא מתחתן? אז המשנה שם עוסקת בשאלה, מה מעכבת, מה במנחה? אם הסולת מעכבת הלבונה, אז אגב, היא מדברת על מצוות שיש בה חלקים שונים. האם הם מעכלים אחד את השני? אין תפילין של ראש, מעכלים תפילין של יד, אם תחלת, מעכבת הלבן, וככה בתוך בבלי מנחות נוצרות שם בעצם יחידות, מסכתות אפשר לקרוא להם, שנוצרו בבבלי. כמו שיש מסכת חנוכה פה, למדנו את הפעם, יש פה מסכתות שעוסקות, האחת במזוזה, האחת בספר תורה, האחת בתפילין, שאותה למדנו בשיעורים האלה של יוד בנופי אביב, ו... השנה כאמור נלמד את הסוגיות, זה ממנחות למדזיין המדבט עד מנחות ממדלת למודלף, סוגיות שעוסקות בציצית. וכמובן שהסוגיות מתחילות בתוך עיון בפרשה, פרשת ציצית מוכרת, אומרים אותה כל יום בקריאת שמע, ועדיין בוא נלמד אותה ונראה אם אנחנו באמת מכירים אותה. ננסה מצד אחד לקרוא את הפרשה עצמה, מנתח אותה ו... לעקוב אחריה ונסות להבין את המבנה שלה, את המסר שלה, מה זה ציצית, איך זה עובד, וגם ננסה לשלוח זרועות מתוך הפרשה הזאת למקומות אחרים, גם לפרשיות שלפניה. למה אם שובצת דווקא בספר במדבר, פרשה שאחריה, חפש הביטויים שמופיעים בפרשה, איפה הם מופיעים, שגם נוסיף שיש עוד פרשה אחת של ציצית שאסור לשכוח אותה, והיא לא בספר במדבר, אלא בספר דברים. אז צריך גם לעיין בפרשה שם, וכבר אני אומר שאחד מהדברים המרכזיים שילוו את הדרשות של חז"ל, זה הדיאלוג בין הפרשיות. פרשה אחת תלמד על חברתה. כן? אז אנחנו מתחילים, ויאמר אדוני משה לאמור, כבר הפסוק הראשון הזה הוא פסוק מאוד יוצא דופן, אתם יודעים?
וידבר.
בדרך כלל פרשייה הלכתית היא כתוב בה וידבר השם אל משה לאמור, לא כתוב בה ויאמר, והמילה ויומר מופיעה יותר בחלק הסיפורי של התורה, אבל בדרך כלל בי הביטוי לאמור. כלומר, פסוק שבו כתוב ויומר השם אל משה לאמור מופיע פעמיים בתורה, זה אחד מהם. השני הוא בשבת, בשמות למד א', שם גם כן מופיע בפרשייה הלכתית ויומר השם אל משה לאמור. נקודה למחשבה, קשר בין ציצית ושבת. אז מה הפרשה אחת לפני ציצית?
נקושש עצים.
נקושש עצים, שבת. זה נראה כבר מקרי, או שאם יש שני חוטים שהם מקשרים, אולי זה אומר משהו? אוקיי, יש פה איזושהי, אולי רמז, שאת פרשת ציצית צריך ללמוד כחלק מהחלק הסיפורי של הדברים. מה כל כך יוצא דופן כאן גם כן? לא רק הפתיחה הזאת של ויומר לאמור, אלא אנחנו נמצאים פה ביחידה מובהקת שהיא שייכת החלק הסיפורי של התורה, שהתורה חדלה אותו לרגע והכניסה בו יחידת הלכות. קראנו על המתאוננים ועל חטא המרגלים, אנחנו נמשיך בפרק שאחרי זה ולמד על קורח, ופתאום מבליח לנו כאן איזה שהן כמה פרשיות הלכתיות. צריך לעשות להבין למה הם פה, מה מקומם כאן. אז אנחנו נחזור לזה. אוקיי, הפרשייה ממשיכה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. או תעזרו לי. מה זה ועשו להם ציצית? מה פירוש המילה ציצית? אל תגידו לי שזה החוטים האלה, כן, זה בסדר, אבל מה זה ציצית?
יש
גם ציצית ראשי. ציצית ראשי.
אז מוישי יודע תנ"ך, או שיודע רש"י, מה אתה יודע?
רש"י מזכיר את זה.
אתה יודע תנ"ך.
משם אני מכיר אותו.
אז מוישי הלך לפרויקט השיעור, אתה הלך לקונקורדנציה. ככה צריך לעבוד. וחיפש, אם הייתי לומד את השיעור הזה בישיבה, אז זה שיעורי בית. תלכו לקונקורדנציה, תמצאו את כל ההופעות של המילה ציצית. אז המילה ציצית עצמה, הם עושים חיפוש פשוט בפרויקט השיעור, או בקונקורדנציה, שזה עדיף. קונקורדנציה מוצאת לפי שורשים, הם כבר מיינו את זה. זה פרויקט השיעור הוא גולם, הוא צריך לדעת גם לשאול אותו. אז מוישי אומר, הוא מצא פסוק ביחזקאל, רש"י מביא אותו, ועשו להם ציצית, אומר רש"י, השם הפתילים התלויים בה, כמו וקחני בציצית ראשי. מה זה ציצית ראשי? אז יש, לא כולם קרחים, יש כאלה שיש להם פה בלורית, שפחה, אז מה זה ציצית ראשי? קדוש ברוך הוא מרים אותו, רוקח אותו בציצית ראשו, כן? מה בעצם מה רש"י מזהה? שהמילה ציצית, מה הפירוש שלה? אנחנו יכולים לתרגם את מילה טובה ביידיש?
תילים.
אה?
תילים.
תילים. אני הייתי מציע מילה ביידיש, אפשר? שוונצים? זה מה זה?
וואו, זנבות.
זנבות כאלה, כן. מה זה זנבות? תחשבו, זה בגד הרוג. הרבה מאוד בגדים הרוגים צעיפים, עכשיו אמרו שהיום ירד גשם, אבל לא ירד. אבל אמרו שירד, כן? הרבה מאוד צעיפים יש להם חוטים כאלה שיצאים מהם. הנה, טוב שאתה מדגים בשידור חי. כשאני הייתי בלבנון ב-83, אמא שלי סרגה לי צעיף, היה לו שוונצים. הצעיף הזה היה בשבילה תרפיה לדאגות שלה, לבן שלה. זה היה כל כך ארוך כשזה הגיע שלא יכולתי בכלל, היה צריך לפרום חצי. אבל גם אז הקפידו שיש שוונצים. לא, כשהורגים בגד, תחשבו על זה לרגע, שמים אותו על נול, אז צריך אחרי זה לתפור את הקצוות, אבל המילה ציצית זה חוטים כאלה שיוצאים, כן? אז יכול להיות שערות, ציצית ראשי, כאן בהקשר של בגד, הכוונה ממש חוטים שיוצאים, אפשר לראות את זה בכל מיני בדים מהמזרח היום, כאילו בחצאיות הודיות כאלה, יש שם כל מיני חוטים שיוצאים, כן? כאילו התעשיית הביגוד היום והכל עם תפרים ומאוד יפה סוגרים, אבל זה כנראה הביטוי הזה ציצית, זה הכוונה. כמובן שהמילה ציצית מופיעה בעוד מקומות. מצאת עוד מקומות?
ציצית מופיעה תנ"ך, ציצין המעקבין את המילה,
זה לשון חכמים, אבל בתנ"ך האם אתם, אז המילה ציצית מופיעה עוד הרבה מאוד פעמים במלכים א', בתיאור של בניין המקדש על ידי שלמה, בתיאור של כותרות העמודים, אני קורא לכם, כתוב שם ציצים, כן, אבל זה חוזר במהלך פרק ו' במלכים א', שמתארים את העמודים, אז יש שם תיאורים חוזרים של וארז אל הבית, פנימה, מקלט, פקעים ופטורי ציצים, הכל ארז עיני ונראה, כלומר, זה סוג של קישוט. שנעשה, גם הקישוט של עמודים, בדרך כלל נעשה על ידי מעין חוטים כאלה. מה שמעניין שם גם, שבפרק ז', כשיש תיאור של הכותרות על ראש העמודים, משתמשים במילה, תשמעו טוב, סבכים מעשה סבכה, גדילים מעשה שרשרות. והמילה גדילים, מה כמובן הוא מזכיר?
גדילים תעשה לך.
את הפרשה בדברים, גדילים תעשה לך. אז מוצאים גם פה ממש באותו הקשר, בתיאור של הקישוט של העמודים, משתמשים באותם מילים שנמצאו פרשת ציצית. אבל גם כאן כנראה הכוונה לסוג של חוטים. עכשיו, פה הדמיון התחיל לעבוד וזה יפה. כן, סטוורט, מה אמרת על הדמיון? המילה ציצית מזכירה לך איזו מילה אחרת, כן?
ציץ.
ציץ, כן? ולציץ גם, היה לו גם מה?
חוטים.
חוטים, איזה צבע היו החוטים של הציץ? פתיל תחלת, כן? וואו, אולי זה מזכיר גם את זה, כן?
ציץ עזרת.
הציץ, זה מה שהוא אמר, כן, אז זה נכון, כלומר יש פה איזושהי אסוציאציה שצריך לחשוב עליה. בכל מקרה, רש"י מביא פירוש ראשון שציצית, זה כנראה, זו הפרשנות ודאי שתורה שבעל פה קיבלה עליה, רק שימו לב דבר מאוד מעניין, צריך לחשוב על המשמעות שלו, אבל קודם כל נשים לב לפרטים, שלא אומרים שאתם הורגים את הבגדים שלכם, תשאירו כמה קצוות, כמה שוונצים, בסדר? אלא אתם צריכים מה לעשות, הבגד כבר הוא מוגמר, ומה תעשו לבגד הזה? דבר ראשון, שימו לב קודם כל למילה ועשו, צריך להטיל, לעשות ציצית לבגד, כלומר, ועשו להם ציצית, ואת הציצית הזאת מטילים על הכנף של הבגד, כלומר, הכנת הציצית הוא בעצם חלק מהציווי על ציצית, אבל זה שלב א'. מה דעתכם על המילה לדורותם? מה דעתכם על המילה הזאת?
אפילו לנצח.
למה זה כתוב? מה זה לדורותם? כן?
לא רק במדבר.
לא רק במדבר. למה צריך להגיד את זה? לא רק במדבר.
בגלל ש...
אתה צודק, אבל למה? תשמור שבת לדורותם.
גם נסתם. תשמור שבת גם, אבל לא... מצרים, לפחות פסח מצרים וכו'. יש הבדלים במצוות. אנחנו מודעים לזה.
כן.
אולי...
למה הייתי חושב שזה רק
במצוות? זו שאלה. האבא מן הכאן, למה הייתה האבא מן האחרת? שמצווה כזאת רק שייכת במדבר.
אז אני אגיד קצה של רעיון, שאחרי זה נרחיב בו יותר, אני פשוט רוצה לקרוא קודם את כל הפרשה, אבל נרחיב ברעיון הזה, הזכרתי קודם את... כן, בבקשה.
אולי זה קשור לבגדים שאני מרשב.
ספציפי.
אתה אומר פה דבר מאוד מאוד משמעותי, שילווה אותנו הרבה. וזה שצריך לקחת בחשבון, כשלומדים מצוות ציצית, צריכים לקחת בחשבון את ההתפתחויות בהכנת הבגדים, או בגזרות של הבגדים. כלומר, אני כבר אומר על רגל אחת. ודאי שמתם לב שמצוות ציצית בפסוקים זה לבגדים שאדם לובש מעצמו. לא כתוב פה לקחת איזה בגד מיוחד שהוא עם ארבע כנפות, אז בואו נסביר מאיפה זה בבגדים, בעת העתיקה, היו ברובה בעלי ארבע כנפות, ככה היו הבגדים. אני רשמתי לעצמי פה מראה מקומות לביקור הבא בספרייה, לנסות להביא קצת חומרים. אני אגיד ככה, שני המקורות שמצאתי זה יגאל ידין, פרסם ממצאים מהחפירות במדבר יהודה, ושם יש לו כמה עמודים על הבגדים שמצאו שם. ויש גם אישה בשם אורית שמיר, שהיא האוצרת הראשית של הטקסטיל ברשות העתיקות, שכתבה דוקטורט על הטקסטיל בארץ ישראל בעת העתיקה. אז זה, לא מצאתי אותו באינטרנט משום מה, אז הדוקטורט שלי כן באינטרנט, לא מצאתי. אז אני אלך לספרייה, אני אבדוק, בסדר? והיא קצת חולקת על ידי מהקצת שהצלחתי לקרוא, אבל נסה להבין איך נראו הבגדים, אם נצליח להבין תמונות, אבל כבר אני אומר שמי שקצת מכיר את הביגוד בעולם העתיק, הם לא היו עם גזרות. לעשות גזרה ולמטות ולתפור, אלא מי שמכיר נגיד את הטוגה הרומית, מה זה טוגה רומית? זה חשיכת בד ארוכה, ומה אתה עושה? אתה עוטף את עצמך עם הסדים, עם האוויר יפה, שם פה סיכה, זה בגדים כאלה ארוכים.
בליסיקה.
בליסיקה, אוקיי, יותר טוב, כן. אז איך זה לא נפתח?
זה היה כל הקטע ללבוש אותו.
זה אומנות.
זה אומנות, בדיוק.
ומי שלא יודע בלי שיפתח לא יכול ללבוש.
היה חייב מישהו, כאילו, עבד לעשות את זה, אי אפשר לעשות לבד.
כן, יפה. טוגה זה מעמד חברתי.
כן.
כן, אבל הבגדים היו בלי גזרות. מה שקרה, אני אגיד את זה ממש הרגל אחת, עוד נחזור לזה. אני רוצה באחד מהשיעורים לחשוב על התלית קטן. זה... מה שקרה זה שהבגדים מעט לאט קיבלו גזרות, מתאימים את המידה לגופו של האדם, ואז יוצא שהבגדים הרגילים אין בהם ארבע כנפות, שזו דרישה שנלמד עליה, דרישה בסיסית שנלמדת לא מפה, אלא מדברים. כי מה כתוב בדברים? על ארבע כנפות כסותך אשר תלבש, גדילים, צריך ארבע, אבל פתאום אין לך בגדים להטיל מהם ציציות, ואז מצווה ציצית הופכת להיות מצווה מלאכותית. כלומר, אתה יכול ללף להגיד לא מקיים אותה. אין מצווה לעשות בגד מארבע כנפות. אבל היות ויהודים רצו לקיים מצוות ציצית, אז הם התחילו באופן מלאכותי להוסיף לביגוד שלהם בגד. למה היום יש איזו חולשה במצוות ציצית אצל הנוער? אני צודק, יש חולשה, נכון?
יש.
יש, אני יודע שיש. בין היתר, כי זה לא חלק, זה לא חלק מהבגדים, וזה מעיק, וזה עוד בגד. אבל ברור שהציצית בפסוק, וכדאי נראה פה עוד הערה על זה, ברור שהציצית בפסוקים זה הבגדים שאתה לובש ממנו. יש לך בגד של ארבע כנפות, ותטיל בו ציציות.
אבל כאן המצווה לאו דווקא ארבע כנפות.
במדבר זה לא כתוב. נכון, אבל אני רק אומר, בבגד שלך תטיל ציציות. מה שבעצם קרה... ונראה את זה מאוד יפה במדרשי ההלכה, אם לא נגיע אליהם היום, אז בשיעור הבא, יש לציצית הרי בן זוג בתודעה של כולנו. מי הבן זוג של הציצית? התפילית. יש להם בני זוג. תלית גדול הוא ודאי הבן זוג של תפילית. התפילה, הולכים עם שניהם. ביסודו של דבר, אבל הם מאוד שונים. בציצית כל הרעיון הוא על כנפי בגדיהם. תפילין זה לא חלק מהבגדים. תפילין, מה האדם עושה? האדם מוסיף משהו שהוא לא חלק מהביגוד שלו. עכשיו, כל מי שמכיר קצת את ההבדל בין המעמד ההלכתי שלהם, גם רואה שזה הלכה ביטאה את זה בצורה עמוקה. תפילין הן קדושות, יש בתוכן פרשיות מהתורה, ציצית הן לא קדושות. תפילין זה תשמישי מצווה, זה לא תשמישי קדושה. אין להם אותו, מותר להיכנס לשירותים עם ציצית, אסור להיכנס לשירותים עם תפילין. הם שונים מאוד אחד מהשני. אבל מה שקורה זה כשהבגדים מפסיקים להיות עם ארבע כנפות, והם כאמור מקבלות גזרות, ואז מתחילים להטיל, אז הציצית נעשות יותר דומות לתפילין. זה כאילו הרעיון אולי הראשוני ביותר של ציצית, קצת מתכהב. מי שפה העיר על זה מאוד חזק זה אבן עזרא. אבן עזרא בפירושו לפרשה כאן, אני מקריא לכם רק קטע אחד מתוכו, הוא כותב, והנה מצווה כל מי שיש לו בגד בארבע כנפיים, כך הוא כותב, שיתכסה בו ביום תמיד, ולא יסירנו מעליו למען יזכרו, והמתפללים בתלית בשעת התפילה יעשו זה בעבור שיקרו בקריאת שמע, והיה לכם לציצית ועשו להם ציצית. רק אומר אבן עזרא, לפי דעתי יותר הוא חייב להתעטף בציצית בשאר השעות בשעת התפילה, למען יזכור ולא ישגב, לא יעשה עבירה בכל שעה, כי בשעת התפילה לא יעשה עבירה. כמו אבן עזרא אומר, הרעיון של תפילי של ציצית הוא לא לתפילה, הרעיון של ציצית הוא
שרים
שיהיה איתך כל היום. אתה קם בבוקר, מתלבש, עוד נדבר על זה, תלך כל היום עם ציציות. זה מה שזה הרעיון. כן, או שלא הקפידו על זה, כן? בסדר? נצטרך לעיין תולדות התלית קטן, בסדר? מתאים לזה מישהו בר אילן לכתוב איזה משהו, כן? מתי התחילו ללבוש תלית קטן? אז נבדוק את זה. תראה, אבל כרגע אני רק מעיר שהתורה אומרת, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. עכשיו, המילה לדורותם, אני אציע כרגע, היא באמת רומזת, שזה לא יכול, אני לא חושב שהיא רומזת לגזרות, אני חושב באמת זה משהו אחר. אנחנו נרחיב בזה קצת בהמשך.
זה נורא קשה להגיד זה. המון המון דברים בתורה כבר לא רלוונטיים, ולא מופיעים כולם לדורותם.
אז למה דווקא פה?
כן, זו שאלה.
זו שאלה טובה, כן?
זה פירוש פה, כן.
אז אני רק אעיר שקודם הזכרתי שהפרשה הזאת מתחילה ויומר השם משה לאמור. זו פתיחה יוצאת דופן שיש בה ממד סיפורי. אחד מהדברים שמאוד מאוד בולטים זה הקשר בין פרשת ציצית לבין חטא המרגלים. לבין השימוש החוזר, למשל, אני רק אזכיר את הדבר המרכזי, ולא תטורו שמופיע בפרשת ציצית, זה המילה, השורש טור מופיע בתורה רק בחטא המרגלים. רק שמה ועוד מקום אחד לפני כן במדבר יוד, שמדבר גם עליו. אז יש לנו קשר, לכן מקובל להגיד, הרבה כותבים על זה, שפרשת ציצית זה תיקון לחטא המרגלים. שאני רוצה להגיד משהו על רעיונות כאלה, מה הכוונה שאני מתקן את חטא המרגלים כשאני לובש ציצית? אני לא חוטא בחטא המרגלים היום. אתה חוטא היום בחטא. מה הכוונה? אז אני חושב שהכוונה, ונדבר על זה, אחרי שנסביר יותר מה הרעיון של ציצית, זה שחטא המרגלים הוא לא, הוא חטא שנובע מאיזושהי תכונה אנושית שגרמה להם באותה סיטואציה לחטוא. והתכונה הזאת יש לכולנו. אז אנחנו, נכון, לא במדבר, לא באנו למרגלים, אבל התכונה הזאת היא תכונה שהיא דורשת תיקון, כי אנחנו, בסיטואציות שאנחנו חיים אותן, התכונה הזאת היא תבוא לידי ביטוי. והציצית היא כך, יש לה משהו לומר לנו לדורות. כך לדעתי, כך אני מבין את כל הדיבורים על ידי המקובלים, שמתקנים דברים, כן? מה שאנחנו מתקנים זה לא את החטא ההיסטורי. הם חטאו וחטאו, אנחנו מתקנים משהו אחר, אנחנו מקבלים מנגנון תיקון מהתורה להתמודד עם חולשות אנושיות, זה מה שאנחנו מקבלים. חטא המרגלים נבע מחולשה אנושית, מפחד נוראי, מפחד מהידיעות שהם קיבלו על עמי כנען ועל החוזק שלהם. הציצית, עכשיו, איך הציצית מתמודדת? אז בואו נתקדם עוד צעד. אבל דבר ראשון הוא שהסמים, ציצית, הכנפי בגדיהם מדורות, אנחנו עושים עולה, הציצית יש שני שלבים. השלב הבא הוא ונתנו על ציצית הכנף תראה, שימו לב, יש ציצית, כלומר, ציצית הכנף, מיהו? אותו ציצית שכתוב קודם, עשו להם ציצית הכנפי בגדיהם. ועל זה שמים את מה? את פתיל התחלת. כלומר, התיאור הפשוט, שנלמד על שיטות הקשירה, כמה חוטים, זה מופיע בגמרא כבר בל"ח, כן? אנחנו נראה שהשאלה איך לקרוא את הפסוק, היא עומדת בעצם בשורש כל המחלוקת על הציציות. אבל התיאור הפשוט בפסוק מהו? שיש פה שני שלבים. שלב ראשון הוא לעשות את ציצית הכנף, שזה בפשטות, בואו נבדוק בסוגיות שנלמד אותם, אם באמת חייבים לעשות כך, אבל כאילו הציצית הכנף הוא עשוי מחומרים דומים לזה של הבגד עצמו. הוא דומה לבגד, אני מייצר כנף, ואז מה אני עושה? על הכנף אני כורך אותו בפתיל תכלת. ככה זה נראה, כמו יש שני שלבי הכנה. מה אסוציאציה של תכלת עושה לכם?
שמיים,
ים, כן. עוד?
בגדי כהונה,
אסוציאציה של תכלת. עוד? פורים, מרדכי.
לא, אבל זה בגדי מלוכה.
לא, זה אותו אסוציאציה כזה?
לא, יהיה בגלל שהם...
אתה לא יודע שכל יהודי הוא בן מלך?
אבל כולם קשורים, זה כולם אותו דבר.
אתה אומר, יש קשר. אוקיי, אבל הפתיל תכלת, קודם כל זה חומר גלם, זה חומר מאוד יקר, גם היום זה מאוד יקר. אם מישהו פה קנה תכלת לאחרונה, במשכן התכלת, זה יקר מאוד. אני תמיד הייתי קונה את הפתילים בישיבת עותניאל, כשלימדתי שם, אז יש מישהו, אני לא יודע מי, אבל אחרי הפיגוע בעותניאל, הוא אמר, איך אני אצ'פר את הבחורים בישיבה, לעזור להם? אז הוא מסבסד עד היום חוטי תכלת לבחורי ישיבת עותניאל. אני חושד במישהו, שהבנים שלו למדו שם משהו, בעצם הוא זה שמוכר את התכלת, ככה נראה לי. אבל במשקל התכלת זה עולה 70 שקל יותר לסט חוטים, כאילו, זה מאוד יקר. הם מוכרים חוטי תכלת, 220 שקל לסט. זה יקר, זה השקעה כספית, אבל התכלת הוא מיוצר באופן יקר, אבל מילא הוא גם בסימבוליקה. רוב האנשים לא הולכים עם תכלת, כאילו סתם אנשים אצילים הולכים עם תכלת, מרדכי הולך עם בגד תכלת, זה בגד של מלך, הכהן הולך עם תכלת, כלומר הכהן הגדול, כן? אז בעצם יש ליהודי את הבגד שלו הרגיל, עליו הוא שם ציצית כנף, ועל ציצית הכנף מה הוא שם? הוא שם פתיל תכלת, ואז פסוק למתת בעצם עובר לשלב הבא, ויש פה פסוק שהוא מאוד לא פשוט, ההתחלה שלו, והיה לכם לציצית. כן, מה לא פשוט בדבר הזה? איך אפשר להגיד ועשו להם ציצית והיה לכם לציצית? כן, אי אפשר, זה פשוט לא עברית, נכון? אבל איך אפשר להגיד תעשה ציצית ויהיה לך ציצית? יופי, בסדר, במכון, מי שעשה ציצית? אז כבר יש לו ציצית, מה זה והיה לכם ציצית? כן, מה דעתכם? איך אתם מציעים לקרוא את זה?
כשיש לכם.
זאת אומרת, והיה לכם הציצית, הכוונה הציצית שקודם תואר. זה יכול להיות. יש עוד רעיונות? אז דיוויד אומר שאולי והיה לכם הציצית, הכוונה שהציצית בעצם הוכנה בשני שלבים. שלב ראשון היה ציצית הכנף, שלב שני היה התחלת, ועכשיו מה אומרים? הם הופכים להיות מה? יחידה אחת. הם הופכים להיות, כמו, קודם ראינו, בבירור, הביטוי ציצית הרי מופיע שלוש פעמים. ועשו להם ציצית, שעל זה התכוון למה שקוראים הלבן, או החוטים שהם חומר גלם דומה לבגד. אחרי זה עברנו ונתנו על ציצית הכנף, כלומר זה כונה ציצית הכנף. ועכשיו, היה לכם את ציצית, מה אנחנו מכנים? ציצית? את ההחלאה הזאת של הציצית הכנף יחד עם פתיל התכלת, הם עכשיו נקראים ציצית. זה מה שאתה אומר, דיוויד. כי אני גם אוסיף, גם זה בהמשך קצת יותר, שתכלת חייב להיות בהגדרה, מה אתם יודעים? ממה מייצרים בגדים בעת העתיקה? קודם דיברנו על רקע מסוים של הגזרות. אבל מאיזה חומרי גלם? אין להם סינתטיים. רוב מי שפה בחדר, הבגדים שלו יש בהם חומרים סינתטיים. וזה הכל חומרים מלאכותיים ש... סליחה? יש להם עוד צמר או פשטים. זה מה שכנראה רוב הבגדים באותה עת הם מפשטים. זה, באותה עת לא יודעים לצבוע טוב את, את הפשטים. גם היום פשטן בדרך כלל הוא לא, הוא לא צבוע. וכשאומרים, המדברים התחילת, הוא חייב להיות בהגדרת צמר. הוא חייב להיות. שזה כבר אתם קולטים שיכול להיות כלומר, הפתיל תחלת הוא חייב להיות צמר, וייתכן שהבגד לא, לא מצמר, יש רק אופציה אחת. איזו אופציה נשארה?
פשטים.
פשטים. בסדר, אנחנו נדבר בגמרא, ומה עם חומרי גלם נוספים? כולל הסינתטי. כולל הציצית רשת, כן.
יכול להיות שזה יותר במקום משהו פיזי קונספט, כאילו, בגלל... והיה לכם, עשו להם ציצית, הכתה ידידם גדול אותם מאוד ציצית, עכשיו, והיה לכם לציצית יותר רעיוני פה על משהו, במקום משהו פיזי. ואז מה, כאילו, בהמשך הפסוק, הוא ייתם אותו ו...
אתה אומר דבר יפה, שהציע אותו אבן עזרא כווריאציה לשני הפירושים של רש"י. שימו לב, רש"י, הבאנו כל את הפירוש הראשון שלו, שלום. שמה זה ציצית? השם ציצית ראשו, זה חוטים. אבל רש"י מביא עוד פירוש. מה הפירוש השני שרש"י אומר? אני קורא. דבר אחר, ציצית על שם הוריתם אותו כמו מציץ מן החרקים. רש"י אומר שציצית גם יכול להיות מלשון... להציץ, הצצה. עכשיו בא הרשב"ם ואומר שהמילה ציצית בפסוק למד ח' והמילה ציצית בלמד ת' הם מילים שונות. הפסוק למד ח' זה שם עצם, ופסוק למד ת' זה שם פועל. תראו את דברי הרשב"ם, כותב הרשב"ם, אני מקריא, אני קורא רשב"ם, ציצית בפסוק למד ח' הוא כותב, כמו בציצית ראשי, קבוצת פתילים תלויים כשיער הראש, והיה לכם לציצית, פתיל הציצית הזה יהיה לכם לראייה שתראו אותו כמו מציץ מן החרקים. אז הרשב"ם מפרש שקודם תייצרו, בוא נאמר את זה בצורה הבאה, קודם תעשו ציצית על הבגדים, ואז יש שלב ב', מה שלב הבית? שאתם בעצם לובשים את הבגדים ו... ורואים אותם. כלומר, והיה לכם מציצית וראיתם אותו, זה אדם קם בבוקר ומתלבש. בעצם, אני אתרגם את זה קצת לשפת הגמרא, אני אעזור, המונחים אלה יעלון, יש סוגיה שלמה במלאכות שעוסקת בשאלה, האם ציצית זו חובת מנה או חובת גברה? מה הכוונה? האם הבגדים שלי חייבים ציצית, או האם אני צריך ללבוש בגד עם ציצית? מה הנפקמינה שהגמרא מביאה? מה שהגמרא קוראת, כלי קופסה. מה זה כלי קופסה? במציאות המודרנית בכולנו יש הרבה כלי קופסה, בגדים ששוכבים בארון. ואני לא יודע כמה בגדים היה לבן אדם בעת העתיקה. אתם יודעים, שספר לכם משהו שאני מכיר מהמשפחה. סבתא שלי עליה שלום, היא נולדה בווילנה. ב-1904. והיא הייתה שם, שנות הנערות שלה גם עברו עליה שם. ואחרי מלחמת העולם הראשונה היא עוני נורא שמה. והבדיחה בווילנה ב-1919-20 הייתה, יש שני יהודים, לאחד יש כפותה רק של חול, ולשני יש רק כפותה של שבת. מי יותר אני? מה אתם אומרים? יפה, זה מה שהיו אומרים. זה שיש לו כפותה של שבת יותר אני, הוא כזה אני שאין לו כפותה של חול. ככה היו אומרים. יש מציאות כזו, יש לך בגד אחד, והיום כאילו כולם מכירים, אין לי מה ללבוש, כאילו שאין לי מתבגרים או מתבגרות, אין לי מה ללבוש, יש לי בבית איזה 20 חולצות, אין מה, זה חייב בציצית או לא. אם קוראים טוב את הפסוק ושואלים איפה מגיע השאלה, אם זה חובת מנה או חובת גבר, זה בעצם פסוק למד ח' מול פסוק למד ת', כי פסוק למד ח' אומר, יש לך בגד, מה תעשה לבגד? תשים בו ציציות. מה, על מה, מה פסוק למתת מתאר? הוא מתאר, כשיש לך בגד עם ציצית, אתה תראה אותו, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו. כלומר, יש פה שני שלבים, ששלב אחד הוא הטלה בבגד, והשלב השני הוא המפגש עם הבגד עם הציצית, שלא, אין מצווה כנראה ללכת לארון ולחפש להסתכל בבגדים, אלא הכוונה כנראה, וככה זה גם כנראה מגיע לקריאת שמה, נדבר פעם, לא עכשיו, איך זה מגיע לקריאת שמע. אני רק אגיד שזמן קריאת שמע, אחת מהדעות, מתי הזמן שממנו אפשר לקרוא קריאת שמע, מי שיקיר בין תחלת ללבן, בירושלמי כתוב שהכוונה שהוא אדם לובש את הבגד שלו, והוא מסוגל להבחין בין הלבן והתחלת. כלומר, יש ודאי שלב שני, שהוא השלב היותר שכיח, שחוזר על עצמו, שבו האדם הוא רואה את הציציות שהוא הטיל בבגד, ואז מה אומרת התורה? אז זה יפעל עליו. איך זה יפעל עליו? הוא ראיתם אותו, האדם רואה את הציצית הזאת, תזכרו, זה הבגד הרגיל. הוא הולך עכשיו לעבודת יומו, לשגרת יומו, בחר ללבוש מה שבחר ללבוש. ועכשיו הוא הולך עם הוא רואה את הציציות האלה, ומה הם אמורות לעשות לו? וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם. זה אמור להזכיר לו את המצוות, והוא גם אמור ממילא, והוא יזכור אותם, מה הוא אמור לעשות? לעשות את המצוות, כן? והתורה ממשיכה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. כלומר, זה אמור לעזור לנו. דיברנו קודם, זה כאן איזה מנגנון שבא לעזור לי, אז הוא אמור להיות מנגנון, אני רוצה עכשיו להסביר איזה מין מנגנון זה, כי מה המנגנון הזה אמור לעשות? לעזור לנו, לא לחטוא בחטא דומה לחטא המרגלים. לא, הם טרו, אתם לא תטורו. כלומר, מי שידע להטיל ציצית בבגד שלו ויראה אותו, אז מה האדם הזה? זה יעזור לו לא לטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם. עכשיו, כרגע ברשותכם עוד לא נסביר את הקשר למרגלים, אבל בואו נסביר באמת פשוט להבין מה התורה מנסה להגיד לנו. ואני חושב שזה דברים מאוד פשוטים. כל מי שהרי כשלומדים על ציצית ועל בגדים, חייבים לחזור בעצם לפרשה הראשונה שבו הבגדים מופיעים, קראנו אותה בשבת, בגן עדן. הבגדים מופיעים בעצם פרשה בראשית שקראנו, מסבירה לנו את כל היסודות של התרבות האנושית. כמו פרשת בראשית מסבירה את המשפחה, היא מסבירה את הבגדים, היא מסבירה את המוות, היא מסבירה הרבה דברים, מאיפה הם באים. וסימן מובהק של התרבות האנושית זה הביגוד. זה בעצם אחד מהדברים הבולטים שמבחינים בין האדם לבין בעלי החיים. גם במלאכות שבת זה בולט. כלומר, כשלוקחים את רשימת למתת מלאכות, יורם ממה היא מורכבת, אז היא מורכבת מהבישול, שזה גם פרשת שבוע. האדם, זה היה תפך תוך הלחם, האדם מכין את המזון שלו, זה סידור הדפת, יש שם סידור שני, שזה סידור הדבגד, יש שם סדרה שלמה של פעולות, שזה בגד, והשלישי שם זה הכתב, שהוא פחות מופיע בפרשת בראשית, אבל הבגד הוא מסמל את הציוויליזציה האנושית. האמת היא שהריבוי של הבגדים שאנחנו מכירים, הבגד בעצם הוא מסמל את זהותו של האדם. האדם מתלבש, אפשר לפי הביגוד לראות מי הוא. האמת שאדם יכול ללבוש כמה סטים של בגדים, וכל פעם מה הוא יכול לעשות? לשנות את זהותו. יש לנו גם המון שמות וגם המון המון בגדים, כן? אני לא היחיד פה עם חולצה עם כפתורים, אבל עמדתי בישיבה הייתי היחיד בחדר עם כולם עם טי-שירטס. גם דרך אגב נעליים, נחזור למצוות חליצה, אפשר לפי הנעליים של בן אדם לנחש איך הוא לבוש. ממש ככה, כן? לא נרחיב בזה. אבל הבגד הוא מי אני? עכשיו, כל מי שהולך עם לקנות בגדים, יודע שהוא צריך לעשות דין וחשבון בחדר הבשה, איך הוא רוצה להיראות בחודשים הקרובים, או מילים אחרות, מי אני? הולכים עם מתבגרים לקנות בגדים, זה לוקח זמן, נכון? כי הם עוד לא יודעים מי הם, הם לא יודעים מה הם רוצים. יש לנו בת הגדולה, פעם עבדה בחנות בגדים, באמת מאוד יוקרתית, אצל רונן חן. אז היא עלה סיפורים מאוד מעניינים מהחודשים, יש לה סטודנטית, ככה היא התפרנסה. בוא ניקח נושא כאוב, אני לא רומז לאף אחד. המידה של הבגד, אתה עולה במשקל, כן? והמוכרת צריכה לעזור לקונה להשתכנע שהיא לא צריכה לעלות מידה. כן, היא תיארה ממש מקרים שהיא ראתה, שמכניסים את הבטן וסוגרים את הריצ'אץ' ככה, ואומרת, את רואה שזה עולה עליי? ואז אפשר ללכת ככה כל כמה חודשים, כן. לא, זה יום מדהים. לא, כאילו, אתה קונה בגד, זה מי אני? אני שמן, אני רזה. אני ישיביש, לא ישיביש. אני חצאית קצרה, ארוכה. אני רב עם האמא, לא איך אני מתלבש. אני אקנה מכנסיים, אני אקנה... כאילו, הבגד זה מי אני? ומה זה אם כך אומר שאדם מטיל ציצית בבגד שלו? זה אומר שהוא מצהיר בעצם
מסתהל
מי הוא? כשאדם יש לו בגד והוא מטיל ציצית בבגד, אז מה הוא בעצם מכריז? זה מה שאני רוצה, זה מי שאני. אני בן אדם עם מצוות, אני בן אדם שבן מלך, אני בן אדם כמו הקדוש, הציצית מרמזות, אמרת לכהנים, אני קדוש, לא רק כהנים קדושים, וזה מה שאני רוצה להיות. עכשיו, מה קורה לאדם? האדם לובש את הבגדים שלו, והוא יוצא לעבודת יומו. ומה קורה לאדם כשהוא מפליג בחיים? הוא עדיין בחודש תשרי, אז לא שכחנו את שיחות המוסר של אלול וימים נוראים. הוא לפעמים הולך למחוזות שהוא, האמת, הוא נגרר עליהם, הוא נסחף, אולי הוא לא רוצה להיות בהם, אבל הוא מגיע להם. מה בעצם הבגד מזכיר לו? הוא עוזר להזכיר לו מישהו באמת, מישהו רוצה להיות, מישהו החליט שהוא יהיה, אבל הוא פשוט בורח מעצמו. אז הבגד אומר, אתה זוכר שאתה שמת את הציציות? כלומר, למה? אני לא אומר שהלכתית חייבים לעשות את זה, בסדר? רק אגיד לכם שכשהיה לי לבן בציציות, הייתי אוהב לקשור אותם בעצמי, כאילו מרגיש את זה ועשו להם ציצית. עם התחלת, אני מודה, אני מטיל רמב״ם, ואני לא יודע איך קושם את זה. ניסו ללמד אותי ולא הצלחתי. אז אני מפרנס כמה בחורי ישיבה שהם קושרים עבורי, כן? זו מקשירה מאוד מסובכת. אם תרצו סדנה בסוף השיעורים, אז אפשר לעשות פה סדנה. אבל הציצית, כלומר, אם עוברים על שני השלבים שיש כאן, כלומר, החובת מנה והחובת גבר, השלב אחד הוא באמת, התורה מתארת את הכנת הציצית כחלק אינטגרלי, כי זה הרעיון. הרעיון שהציצית הוא בבגד שלך, אתה שם ציצית. ואז, והיה לכם לציצית, אתה תראה אותו, תציץ בו, או יחד עם התחלת, וראיתם אותו, ואז תחזור דברי בן עזרא שקראנו קודם. כל היום כשאתה מסתובב ושאתה מסתובב, אז מה הציצית היא מעבר עבורך? סוג של תזכורת. ולכן זכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ואתם גם תעשו אותם, זה יעזור. עכשיו פה אני, שני דברים, אני מניח שהרבה פה מכירים את הסיפור בגמרא, ואם לא מכירים נגיע לזה בגמרא במם דלת, על אותו אדם שהיה זהיר במצוות ציצית, אבל הוא גם היה עם יצר מאוד גדול לנשים יפות, ותיאור שלם איך הוא שומע על איזה זונה יפהפייה בקרחי הים, והוא מתאמץ מאמצים עצומים כדי ללכת אליה, ואז בדיוק כשהוא בא לעלות למיטה שלה, אז הוא פושט את הצם ציציות שהוא זהיר בהם. בסופו של דבר הוא, זה מציל אותו, איך זה מציל אותו? מה זה הוקוס פוקוס? אלא באמת הכוונה היא שזה מציל אותו, כי מה כמה שהוא זהיר בציצית? הוא באמת לא רוצה להיות עם הזונה. הוא נגרר למקום שהוא לא... להיות זהיר בציצית זה לא שאתה קונה חוטי תחלת. הכוונה שאתה מזדהה עם מה שהציצית מסמלת. אז בסופו של דבר זה הציל אותו. עכשיו בהקשר הזה נזכיר את הכיפה, מות הכיפה. היום אני לא יודע אם ציצית בהכרח אנשים ככה מסתכלים עליהם. שלימדתי סוגיות של ציצית בישיבה בעותניאל, היה בחור אחד שכל הזמן היה אומר לי, אבל איך זה עובד? זה לא מצליח אצלי. כל הזמן הוא שאל אותי את השאלה הזאת, כל הזמן קיץ, הרב, זה לא עובד, זה לא עובד. אבל הכיפה קצת עושה את זה. אתה הולך עם כיפה, אתה מזוהה, אז אתה תתנהג ככה. כלומר, אם אדם הבגדים המדהים של החרדים, גם יש לזה תפקוד כזה. כיסוי ראש לא בא למטרה הזאת, וגם לנשים יש סמני לבוש שיהודים יעד, העדתיים האלה. כלומר, הרעיון הזה לא נעלם מן העולם שלנו. האמת היא שהציצית, מי שיקפיד בו, הוא מאוד מאוד חזק. כלומר, אני חושב שהסיבה שחכמים כל כך המליצו להקפיד על מצוות ציצית, למרות שפורמלית לא חייבים, הם בעצם ניסו להנחיח את הרעיון הזה בחיים שלנו. עכשיו, יש לזה ביטוי נהדר מהלך ספר בראשית, שמגיעים לפרשנות של חז"ל לפרשת יוסף ושל פוטיפר, שיש דעה בגמרא, זה אחרי בן רב ושמואל, האם יוסף התפתה? או שהוא בכלל, אין לו יצר. ויש דעה בגמרא, אחרי בן רב ושמואל, אחד אמר, לא יודעים מי אמר מה, שהוא התפתה. למה לא? מי ידע? מה היה אישה מבוגרת, מנוסה, היא תלמד אותו. ויש דעה שהוא מתפתה, אבל אז מה קורה לו ברגע האחרון? הוא כאילו נזכר באבא, הוא נזכר מי הוא. הוא נזכר מה הערכים שלו, ועוד מה שואל אותו יעקב לפי הגמרא שם. אתה רוצה שהשם שלך לא יהיה על החושן? מה זה הכוונה להיות כתוב על החושן? זה להיות אחד משבטי ישראל. מי אתה? אתה שבטי ישראל או לא? ואז הוא... זה עוזר לו. ככה הגמרא מפרשת את הפסוקים בברכת יעקב ליוסף בויחי. משם רואה עבד ישראל ויפוז זרועי ידיו. הוא כמעט עמד לחטוא, אבל זה מציל אותו. עכשיו, אני יכול להגיד לכם שקודם הזכרתי שיש איזה משבר בציצית. יש משבר של זהות היום. מאוד מאוד עמוק. מאוד עמוק. מי אני? מה אני? אם אדם לא יודע מי הוא, הוא מסתובב בבולבל בעולם, אם אין לו נקודת ראשית, באמת קשה לו לא לחתוק, כי הוא כל הזמן בודק, הוא באיזה מוטיריום, הוא לא יודע מה. בעצם פרשת ציצית, הבגד, יש לי קריאה ליצירת זהות ברורה, שאם אדם, אם הזהות שלו יוצא החוצה, אז יש לו כלים להתמודד עם העולם, אבל אם באמת נהדר זהות, צריך לעבוד על זה חזק, כן.
רצית להגיד, כאילו, הרבה אנשים מסובבים מסביב זה בפנים, גם כן, לא כאילו, אז הכיפה זה בחוץ, אבל רציתי גם הזהות, הם מכה הרבה מהנוער, שהם לא בסיבה, הם לא לובשים כיפה, בגלל בדיוק היום, מיוחד בארץ, מגדירים אותך לפי הכיפה. והם לא רוצים את זה.
לא רוצים דעות קדומות. אתם לא יודעים, אבל אתם כן יודעים איזה דעות קדומות יש, באמת. כאילו אני עובד עם דתיים כל הזמן, מה לעשות, אני כלי קודש, אבל אשתי מטפלת באומנות, הולכים לאיזה מפגש של המטפלות, מיד אם היא נראית דתייה ישר, איזה דעות קדומות על מה היא חושבת וכו'. גם מבחינה מקצועית כל מיני דעות קדומות, כאילו אני חושב שהיא כבר הפסיקה להיפגע, אבל זה לא נעים. עכשיו יש לך כמה דרכים להתמודד עם זה. דרך אחת היא לטשטש את מי שאתה, ואז לא יהיו דעות קדומות. דרך שנייה היא הפוך, יש גם דרכי ביניים, אבל אתה צודק. זה ברור שהביגוד הוא זהות ומתייג אותנו.
כי פעם אנשים רואים, זה הרבה אנשים לובשים ואתה לא רואה אותם. אתה לא רואה את זה.
נכון. ואיזה נושא אנחנו צריכים לדון, של ציציות בפנים בחוץ, כן? הילד שלך מציץ ציציות, מה אתה אומר? אוי, הוא נעשה... מתחזק, אה? טוב, בסדר. צריך לדבר על זה. אולי אפשר... טוב, מדבר. היום יש אופנה חדשה, אתה בחבר, הולכים עם ציצית מעל הטישו. זה בכלל, כן.
גם את חלט, הוא גם... זה קול כזה.
חובב כאן את האלה עם הכפתורים, שזה בגד הכנפור.
אוקיי, אז אנחנו עוד נגיע לבגדים. בסדר, מה זה תלית קטן וכו'. את החליפות שהרבי יואל אתם מכירים? שרבי יואל בינון? כן. מה בעצם עומד מאחורי החליפה שלו? הוא רוצה שהארבע כנפות יהיה בגד שהוא ממילא היה לובש אותו. אז הוא קונה חליפות שיש להם את הפתוח פה משני הצדדים, אבל צריך שזה יהיה פתוח ברובו. הוא הולך לחיית, אומר לו תפתח לי עוד קצת, ואז הוא מוסיף כפתורים כדי לסגור חזרה, וכך הוא הולך עם הציציות שיש את השאלות מהחליפה, כן. אנחנו נחזור לזה, אבל הרעיון של ציצית, זה נראה די ברור, זה רעיון של זהות. הרעיון הזה גם נוגע לנשים. אולי לא, נשים פטורות מציצית, אבל יש מנגנונים דומים או אתגרים דומים גם לנשים, כן? כלומר, זה לא רק ההתמודדות, זה עניין גברי. אבל זה לכאורה, אני מסכם, כמו הפסוק למתחת, הוא פסוק של מתאר את השלב הראשון של הטלת הציצית, שהוא חלק אינטגרלי מהמצווה. כלומר, הטלת הציצית הוא הכרזה שזה הבגד שלי, שזה אני. בבגד שלי יש ציציות. זו הכרזה מאוד משמעותית. והשלב השני הוא ללבוש אותו. הצעה להערה על פסוק למתת, בפסוק למתת יש וראיתם אותו, ואז בהמשך מופיע אחרי עיניכם. אז האם יש קשר בין זכרתם לבין אחרי לבבכם? כלומר, האם הפסוק הזה יש דיאלוג בין שני החלקים שלו? אז זה תלוי כמובן בשאלה אחת פשוטה, והיא עם איזה עבר אנחנו זוכרים. אז היום רובנו פה, אני חושב כולנו פה חושבים שזוכרים עם הראש, כן? אבל אם הזכרת קודם את הכהן הגדול, אז איזה מבגדי הכהונה הוא לזיכרון בבגדי הכהן הגדול? החושן שהוא על הלב. אז אולי יש פה אם כך איזה תקבולת היבט חייסטית. כלומר, היה לכם לציצית, ראיתם אותו, זכרתם, ואז מה הם אמורים לעשות? הם אמורים להציל אתכם מלטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מילה אחת על הלב, עיניים והסיפור של הסיתם, משתמש בדימויים מעולם המחשבים. העיניים הם ה-input, ככה אנחנו קולטים. הלב הוא ה-processor, הוא המעבד, מי שמעדיף בעברית, בסדר? והעשייה, שזה הידיים, זה ה-output, כן? בעצם התורה עוזרת לנו להתמודד עם העולם החיצוני. מה מהעולם החיצוני אתה תקלוט, מה אתה תחשוב על העולם החיצוני, ומה אתה תעשה עם המידע הזה שקיבלת. אז נחזור לזה מיד, שנדבר קצת על חטא המרגלים, אבל רק נמשיך, הפסוק הבא הוא לא כל כך קל להבין את מקומו. אני אציע פה שתי גישות שיש בפרשנים. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי ואיתם קדושים לאלוהיכם. וכבר הפסוק הקודם אמר וזכרתם את כל מצוות השם. הפסוק אומר, מי שאלו ציצית, אז זה נועד לעזור לך לזכור. אז גישה אחת שאני חושב שהיא פשוטה דווקא, שמה לב שהפסוק הזה מציע לנו דרגה גבוהה יותר, נוספת, מעבר למה שהפסוק הקודם מציע. הפסוק הקודם, מה מציע לנו? לעשות מצוות. לא לחטוא, לא לטור אחרי הלב העיניים. ומה הפסוק הזה אפילו מציע לנו? יותר מזה, להיות קדושים. כן, שזה לוקח יותר למי? לכהונה. כלומר, יש פה מנגנון שיכול לעזור להיות קדוש. אם זה נכון, אז מה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה עושה את עליית המדרגה הנוספת? עכשיו, זה במידה מסוימת קושר לפירוש השני, שמציע אותו הנציב, שאני רק אזכיר אותו כרגע בקצרה. הנציב אומר שהפסוק למתת מתאר מה הלבן עושה, ופסוק מתאר מה התחלת עושה. כך אומר הנציב. הנציב אומר, הלבן עוזר לך לא לחטוא, אבל התחלת יעזור לך להיות קדוש. כך אומר הנציב. אני אומר, בגלל שיש עוד הרבה מה להספיק, עוד נשאיר את זה לפעם אחרת, לנסות להתמודד עם מה לדעתו הלבן עושה, מה לדעתו התחלת עושה. אני יודע שברקע פה עומדת השאלה, איך להסתכל על לבן בתחלת? מעלה את זה כרגע כשאלה, כי זה ילווה אותנו מיד בדף למתחת, שנעיין בשיטות השונות, כמה חוטים וכו', ששם בעצם בא לידי ביטוי השאלה, מה זה תחלת ולבן, מה היחס ביניהם, אבל הקריאה שהייתה קודם, שהיה לכם לציצית, ופה לא הערתי, אבל כתוב, וראיתם אותו, אותו בלשון יחיד. עכשיו, דיוויד קודם הציע, שהיה לכם לציצית, הכוונה, התחלת, עכשיו הופך להיות חלק מהציצית, אולי מדגיש שהעיקר הוא הוא התחלת, צריך לראות הלבן, מה התפקיד של הלבן? להיות השוון שעליו נשים את
התחלת.
אבל מי פועל את כל הפעולה? מה מזכיר לי? התחלת. הנציב ודאי לא רואה את זה ככה, כמו דברי הנציב, מה הם מניחים? שהלבן מסמל משהו והתחלת מסמל משהו. כל אחד מהם מסמל משהו אחר, אז יש פה שני עולמות, כן? וזה ברור שיש המון המון סימבוליקה, כלומר כל פרשת ציצית חייבת להיות סימבולית, כן? אז הפרשת ציצית מציעה מעבר לזה קדושה. אני אציע לכם רעיון שקראתי היום במאמר של יעקב מילגרום שכתב על פרשת ציצית. שם הוא מציע, ונגיע בלי נדר לסוגיה של כלאיים בציצית, ואז נעסוק בזה בהרחבה. זה הקישור לבגדי כהונה, שנחזור לדברים שנרמזו קודם. אם הבגד הוא יכול להיות מפשטן, ומטילים בו
צמר,
תחלת שהוא חייב להיות צמר, כמו שיש כאן שעטנז, אז בעצם לובשים בגדים שהם מי היחידים שלובשים אותם? כהנים. ומה עוד היה בו שעטנז? לא עוד בגדי כהונה גם במשכן. כלומר, הקדושה מושגת לזה שאנחנו לובשים בגדים שבשום קונטקסט אחר אסור ללבוש אותם. כלומר, יש פה אולי מימד מקדש, אז עוד נחשוב על הדבר הזה. מה ש נשלים פה, זה איך יציאת מצרים מגיע לפה. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אם לא הבנתם, אומרים את זה עוד פעם, אני אדוני אלוהיכם. כן, איך יציאת מצרים מגיע לפה? ומה תפקידו?
טוב, יש דרוש ברש"י.
נכון, במשה הדרשן. אתה רוצה להתחיל ישר בדרוש או קודם בפשט? מה אתה רוצה? אה?
מכירת הדרש.
אה? אבל מה נראה לך? איך יציאת מצרים מגיע?
רש"י אומר דרך הפשט, הוא גם כן אומר את זה, שלי יש מצוות שהן לא הגיוניות, אבל תעשו אותן בגלל שאני זה שמצווה. הוא יודע את זה פה?
כן.
אתם חייבים, אני המלך, אני הרציתי אתכם, אתם חייבים לקבל את זה.
אבל את כן, פדיתי.
בוא נאמר דבר פשוט על יציאת מצרים. מישהו פה היה בשיעור של הרביק בסרטון התשובה? סבתם, טוב, בסדר. הרב ביק, הוא תמיד חכם מאוד גדול, הוא כבר כמה שנים, כשאת כל פעם שאני שומע אותו, הוא חוזר לאותו נושא, שתדעו. אמרתי לו את זה בהלוויה, הוא היה בהלוויה של ברכיה, זכרנו לברכה. כי אברהם, אבא של ברכיה, עבד בארץ ציון תקופה מסוימת, גם למד שם. אז יצא לי שם לדבר איתו אחרי זה. אמרתי לו, הרביק, אני שם לב שזה הנושא שלך. הוא אמר לי, נכון. הוא אומר לי, זה תופס את כל ישותי. הוא מדבר כל הזמן על זה שאנחנו עבדי השם. הפעם הראשונה זה נכנס לי לראש, זה הרביק, זה הבלוויה של אבא שלי. שהוא מספיד אותו, ועל זה הוא דיבר כל הזמן, על עבד השם. אבל מי שיקרא, שומע את ההרצאה פה, הוא דיבר על זה בפני יום הכיפורים. ובספר שלו על תפילת 18, זה הפרק הראשון של הספר. ובהקשר שם הוא מזכיר דברים שמופיעים פה ברש"י, שמופיעים פה האמת בספרי, והוא שביציאת מצרים לא יצאנו לחירות. הקדוש ברוך הוא לקח אותנו עבדים של פרעה, וכשהוא לקח אותנו מפרעה, אז מה הוא עשה? הפך אותנו לעבדים שלו. זה מה שהוא עשה. אנחנו עבדי השם. רק מה, שלהיות עבד של השם זה לא כמו להיות עבד של פרעה. להיות עבד של פרעה זה פרעה בן אדם, ואנחנו בני אדם. אז מה זה להיות עבד של פרעה? פרעה מדכא אותנו, מנצל אותנו, שולל מאיתנו את הזהות שלנו. אבל להיות עבד השם, זה נותן לך זהות, זה נותן לך משמעות לחיים. תעקבו, תוכלו לעקוב אחריו, אתם תראו, זה מה שמעסיק אותו עכשיו, כן? ובעצם הפסוק הזה של יציאת מצרים הוא בראש ובראשונה, מה הוא מסביר? מאיפה באה המחויבות שלנו? לעשות את כל מצוות השם. מאיפה זה, למה אני חייב לעשות מצוות השם? תשובה, אני עבד השם. אני עבד השם, אני צריך לקיים את מצוותיו. זה ברמה מסוימת. בוא נגיד ברמה מעבר לזה, אתה הזכרת פה את הדרוש.
ואני ישם לו כיכם אז.
סליחה?
זה יכולת לעצור אז, ואני ישם לו כיכם. נקודה. למה הוספת מצרים?
כי מצרים היא הבסיס לחויבות לשמירת מצוות. ביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא קנה אותנו כעבדיו, ומאותו רגע אני חייב לשמוע בקולו.
אולי הרש"י הראשון בתורה שכולם מצטטים. כן. מצטטים. כי בריא שבוע ילמיד, הרי עצם בריאת, הרי אנחנו חויבים אליו בעצם הקיום.
אוקיי.
בעצם הקיום.
אבל השאלה היה
דווקא פה. כי פרשת ציצית, בוא עכשיו נדבר קצת על הדרוש של משה הדרשן, שהאמת היא, הדברים, יש להם בסיס מסוים בספרי, והרבה לפניו. ומי משה הדרשן, מי הוא היה, אתם יודעים?
בטילוז, לא?
מה? הוא דרשן בין המאה ה-11, כן. הוא אחד הראשונים שחיו סמוך לתקופת רש"י, אבל האמת היא שהבסיס של הדרושים שלו כאן, שרש"י מביא, נקרא את זה, מופיע האמת בספרי. במדרש התנאים, בספר במדבר, ומה שהדרוש, משה הדרשן, בעצם עושה, שולח המון זרועות בין פרשת ציצית לבין יציאת מצרים. המון המון זרועות. ואני אומר, זה מתחיל בספרי. ככה למשל, אומר פה, אני קורא לכם, משה הדרשן, כן? בוא נקרא עוד קצת. הנה, ועשיתם את כל מצוותיי כנפי בגדיהם, כנגד ועשה אתכם על כנפי נשרים. על ארבע כנפות, כנגד ארבע לשונות של גאולה במצרים. כתיב תחלת על שם שיקול בחורות. תרגומו של שכול תתחלה, ומכתם הייתה בלילה, כן? יש המון המון זרועות שהולכות ליציאת מצרים, שמנסים להראות שהסימבוליקה של הציצית מזכירה את יציאת מצרים. עכשיו, אני, בהקשר הזה אני אעיר, שזכרתי קודם את השאלה, האם הציצית היא בן זוג, היא בת זוג, של תפילין או לא? תפילין הרי, שתי הפרשיות בספר שמות, במה הן עוסקות? ביציאת מצרים. עכשיו, במה עוסקות שתי הפרשיות בספר דברים? בקבלת עול תורה ומצוות, נכון? קבלת עול מלכות שמיים ועול תורה ומצוות. עכשיו, פרשת ציצית, הרי היא לא מגיעה לא לתפילין ולא למזוזה, אבל לאיפה היא מגיעה? מגיעה לשמה. אז זה לא הזמן עכשיו להסביר איך פרשת ציצית היא מצליחה להגיע לשמה. אני אעשה את זה מאוד מהר, מהמשנה ברור זה רק ביום ולא בלילה. ככה ברור. זה מצטרף לשמה כחלק אינטגרלי רק בתקופת האמוראים, אומר בפעם אחרת. אבל ברור שפרשת ציצית, יש קשר בינה לבין הפרשיות של תפילין ומזוזה, רק מכוח זה שהיא נכנסה לקריאת שמה. כלומר, היא בת זוג של שמה ויה עם שמוע, היא איכשהו מגיעה אליהם, כן? עכשיו, זה מאוד ברור מה החוט שקושר בינה לבין שמה ויה עם שמוע. גם פרשת ציצית, בעיקרה, מה היא מדברת על מחויבותו של יהודי לעשות את כל מצוות השם, אז אני מדבר, ועשיתם עם כל מצוותיי, ואתם קדושים לאלוהיכם. ומה מדבר? והיה עם שמוע, והיה עם שמוע, תשמעו על מצוותיי, מה מדבר שמע? שנתם לבניך, ויהיו הדברים על לבביך. עכשיו, בעצם, פרשת ציצית, יש בה איזה סוג של שילוב בין פרשיות דברים ופרשיות שמות. כלומר, יציאת מצרים נמצא פה. עכשיו, ודאי שהציצית והציצו הלכת ביחד, העדות של אבן עזרא, התלית גדול, רואים את זה, כן, כלומר, הם התחברו יחד. עכשיו, יש איזו העצמה במדרשים של רעיון מצרים. דווקא בפסוקים, אני חוזר למה שהצעתי קודם, זה פעם שמעתי מאבא זל, דווקא הציצית שייכת לעולם החולין שלנו. עכשיו, לגבי תפילין, אני אגיד לכם את האמת, גם בזה יש שאלה. מתי צריך להניח תפילין? כל הזמן, אז אני אגיד לכם, זה בעיקר הולך על הפסוק בשמות, שם נאמר, והיה לאות על ידך תותפות בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. אז מתי צריך להניח תפילין? אז יש דעה במחילתא, שאדם צריך להניח תפילין, דווקא בזמנים שהוא לא עוסק בתורה. מי שעוסק בתורה פטור מתפילין, כי מה מטרת התפילין?
תורה בפיך.
ללוות אותך כל היום, שתורת השם, מה זה תורת השם? ממש תורה בפיך, על הגוף שלך, כן? אז גם בתפילין יש את השאלות האלו. כלומר, גם תפילין אולי כל היום. אז המרחק ביניהם לא כך ברור. יש פה עדיין ברור שזה תשמיש מצווה, זה תשמיש קדושה. זה הבגד הרגיל. אבל הדיאלוג הזה ביניהם הוא לא עולמות נפרדים. יש דיאלוגים. ודאי שפרשת ציצית כוללת בתוכה תכנים בעצם של כל הפרשיות של כמעט, של תפילין. אוקיי, זאת הפרשה של ציצית. כן, בבקשה.
אולי.
כן, בבקשה. כל מה שאני אומר הוא אולי.
אפשר שבלי יציאת מצרים לא היה חטא מרגלים, אם אנחנו מדברים על זה של תיקון לחטא מרגלים.
יפה. מצוין. אז בואו נעמיק טיפה, יש לנו עוד כמה דקות, מה באמת הקשר לחטא מרגלים. בסדר? אז אני אמר שאני אומר, הפעם אמרתי את זה שיעור בקהילה, לפני 3 שנים, לא יודע, מישהו זוכר. אבל אני אמרתי את תמצית הדברים. הזרועות שנשלחות מהפרשה לחטא המרגלים הם רבים. הבולט שבהם הוא השורש טור, שכאמור חוזר המון בחטא המרגלים. אבל זה לא רק זה, שלחתי פה איזה דף, שאז הכנתי אותו לאותו שיעור. אז אתם יכולים פשוט לראות שהמון המון ביטויים, פסוק אחרי פסוק בפרשת ציצית, משוחחת עם ביטויים שנמצאים בפרשת המרגלים, כן? כלומר, יש פה סימון, הבאתי פה מישהו רק 5, מי שהדפיס את הדפים, או שיש לו את זה בטלפון, לא משנה, יכול לראות כמה השורש טור הוא המילה המנחה, כמו היא חוזרת לכל אורך תיאור המרגלים, הם תרים את הארץ, הם לא מרגלים, הם תרים. אבל אז ממשיכים לראיתם אותו. מה הייתה המשימה שלהם? לראות את הארץ. מה הם עשו? הם הראו להם את הפירות. לא יכלו להביא תמונות, נכון? לא היה להם טלפונים סלולריים, אז הם הביאו להם פירות. אבל הם ניסו להמחיש להם איך ארץ ישראל נראית. העם רואה את הפירות, ומה קורה להם? הם מתפרקים, נכון? הם רואים את הנפילים בני ענק. כבוד השם נראה, הביטוי עיניכם, אשר בהמשך פרשת המרגלים כתוב על השכינה, כי אתה השם בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה, כן, בהמשך עם העיניים, אז יש שם בחינינו ביניהם, ואני בינינו כחגבים, אשר אתם זונים אחריהם. התורה מתארת את חטא המרגלים כזנות, הביטוי הזה מופיע, ובניכם יהיו רואים במדבר 40 שנה ונשאו את זנותיכם עד תום פגריכם. ומעל הכל, קודם התלבטו פה איך יציאת מצרים מגיע לפרשת ציצית, מה כל עניין חטא המרגלים, שאמרת את זה בצדק או צדקת לדעתי, שהם לא ידעו לצאת הם רצו לחזור למצרים, ניתנה ראש ונשאו למצרים. אז מה פרשת ציצית בעצם מכריזה? יצאתם במצרים, לא חוזרים למצרים, כי מצרים זו תרבות שלמה, זה לא רק חבל ארץ גיאוגרפי. לא נחיה כמו המצרים, אנחנו נחיה אחרת, אנחנו נחיה חיים של קדושה, חיים של מצוות, לא כמו שהמצרים חיו. אז זה ברור שיש פה המון זרועות, ואני עושה את זה לסות להסביר בכל זאת, אבל מה הקשר בין ציצית לבין חטא המרגלים? וזה אנחנו צריכים לשים לב, שהשורש טור כבר מופיע לפניכם. השורש טור מופיע פעם ראשונה לא בחטא המרגלים, אלא הוא מופיע כבר, מי שיש לו את הדפים, זה כבר שורה 70, כבר בפרק י"א, בחטא המתאבים, שהאמת הוא מופיע עוד לפני כן, וארון ברית השם נוסע לפניהם לתור להם מנוחה, שם מופיע שורש תור פעם ראשונה בתורה. רק שהולכים לחטא של הספסוף של המתאבים, מה אנחנו מגלים? גם ביטויים שמופיעים פרשת ציצית. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים, בלתי אל המן עינינו, והמן כזרע גד ואינו כעין הבדולח, וכבר קודם בפרק י' עם חובה בן רואה למדיני, אז מה מבקשים שהוא יהיה להם לעיניים? מה בעצם אנחנו מגלים? שבחטא המרגלים, אני חוזר, זה לא חטא היסטורי רק, יש פה איזו תכונה בנפש האדם. בחטא המרגלים הייתה איזו בעיה עם מה שהם ראו, עם מה שהם זכו, ועל רקע הזה באה ציצית כסוג של מנגנון של זיכרון שיעזור לנו לראות נכון. מה הייתה בעיית הראייה שלהם או הזיכרון? כן? אז נחזור לעניין הזה של נתנה ראש ונשוב למצרים. דיברתי על זה בליל סוכות, היית? בליל סוכות הזכרתי דברי הרמב״ם ומורה הנבוכים, שבפסח אנחנו מציינים את יציאת מצרים, וחג הסוכות, מה הוא מסמל? את הכניסה לארץ ישראל. אנחנו יצאנו ממצרים כדי להיכנס לארץ. מה התמצית בעצם של ספר במדבר? שבני ישראל יוצאו ממצרים, אבל הם לא מצליחים להיכנס לארץ. לא מצליחים. מפחיד אותם. זה מפחיד אותם. הפחד משינוי. שכל אחד יחשוב בחיים שלו. המוכר הוא תמיד נוח לנו. גם אם הוא לא כל כך נעים. תראו מה הם זכו ממצרים. מה הם זכו במצרים?
אבטיחים, קישואים.
את האבטיחים, את הקישואים. רגע, אתם לא זוכרים שקצת שיבדו אתכם, קצת הרביצו לכם, שזרקו לכם את הילדים ליאור? אז למה הם זכו את זה? כי הפחד הנוראי ממה? מהעתיד. העתיד מפחיד נורא, כולנו מפחדים מזה. מה הולך להיות? מה... הולכים למקום שלא מכירים. תזכו לרגע לפני הווייז. בסדר, אני אתן לכם דמיון מודרך. אני תימד לי פחד לנסוע לתל אביב, אני אומר לכם את האמת. מסתדרים שם, אתה מפחיד מניו יורק בשבילי. ניו יורק היא עיר הגיונית, הכבישים מסודרים בצורה... נבין איך מתנהלים בה, אבל בתל אביב? הווייז, כאילו הוריד לי את הפחד. כאילו, בין היתר, כי אני יודע שבסוף נגיע, גם אם אני אתאם מהפעם, בסוף נגיע, נכון? לא, אבל יש לנו המון פחד. עכשיו, מרוב פחד ממה הולך להיות, אז הם זוכרים באופן סלקטיבי. את מה הם זוכרים? הם זוכרים, זה מה שנעים להם לזכור. הם זוכרים את הדגה, זוכרים את זה. כי כשצריכים להיכנס לארץ, אז מה אנחנו פוגשים? במקום האבטיחים, הדגים והקישואים, מה פוגשים? פוגשים משהו חדש, פירות. פירות האילן, הניגוד בעצם הגדול שקיים בין האוכל, זה בין פרי האדמה, שהוא מבחינת ההספקה שלו תמיד יותר בטוח, כי הוא יכול להיות בנוי על השקיה. ירקות בנויים על השקיה. למה מצרים היא אסם התבואה ויש בה ותיחים קישואים? כי יש להם נילוס ויש להם מערכות השקיה ולציון גואל טכנולוגיה, זה מה שיש להם. ולארץ ישראל הפירות האלה זה אוכל גודל, זה צורת קיום אחרת, וזה מפחיד אותם. אבל שזה מפחיד אותם, ופה באמת נסתכל רגע על ההבדל בין יהושע וכלב לבין כל השאר. כולם ראו אותו דבר, כולם ראו מה? את הפירות, כולם ראו את החוזק של עמי כנען. רק מה השאלה? איך אתה רואה את זה? מה אתה עושה עם המידע? האם אתה בא ואומר פחד פחדים, אני מת מפחד ממה שאני רואה, או אם אתה הולך ואומר הקדוש ברוך הוא טובה הארץ מאוד, הם ראו אותם תמונות. זה לא שהם ביקרו בחברון והם ביקרו בגליל, כולם היו באותם מקומות. אבל השאלה מה הם רואים? איך אומרת הגמרא בסוטה בדף למד זין? שם סוגיה שלמה שמנתחת את חטא המרגלים, שהמרגלים באו ביצה רעה, הם באו מראש לחפש את הפגמים. עכשיו, מה שבעצם, מה פרשת ציצית כאילו היא מציעה לנו? היא מציעה לנו משקפיים, כאילו, איך לראות? אתה תראה את החיים, אתה תסתובב בעולם לפי מה שאתה תתכנן את עצמך מראש. אם אתה תשים ציצית בבגד שלך, זה יעזור לך לראות. זה יעזור לך את מה לזכור, מה אתה תזכור. את מה שאתה החלטת שאתה רוצה לזכור. אז יש איזה דיאלוג, כלומר, זה תיקון שחטא המרגלים במובן שהם, היה להם פגם בזיכרון או בראייה, אז התורה מציעה לנו מנגנון זהות. בעצם התורה קוראת לנו לעצב לעצמנו זהות שאיתה אנחנו נוכל להתנהל בעולם בצורה נכונה. כן.
הדור שיציאת מצרים לא
הצליח.
לא הצליח, וגם לא נכנסו לארץ, אז כאילו, אז לזכור יציאת מצרים לאלה שהם, היו רק ילדים שנכנסו לארץ, ואנחנו, כאילו,
זה נכון. אתה יכול לחזור על השאלה של התלמיד שלי, אם זה עובד, כן? כאילו כמה אנשים אבל זה הרעיון. יש פה רעיון שאם אנחנו גם נבין אותו, אולי גם נחווה אותו ככה. נגיד לעצמנו, מה בעצם אנחנו עושים כל יום שאנחנו, קודם שמתאים, ואז לובשים אותו. עכשיו, מה שכדאי עוד לנסות לחשוב, התשובות פה, בדעתי, פסק פחות טובות, זה אם יש למישהו איזה הסבר לכל פרק תדבב שפרשת ציציתי חלק, ואנחנו הזכרנו קודם שפרק תדבב קוטע את הרצף הסיפורי של ספר במדבר. עכשיו, אם נסתכל כאילו מה בחרו להביא שם, אז בחרו להכניס שם את נסחים, חלה, ומי שעובר על כל המצוות, ואז פרשת המקושש. האם יש איזשהו חוט שעובר? אז אני אגיד ברשותכם שתי הערות על זה. קודם כל, הערה ראשונה, שחוט אחד שעובר שם, זה פרשי העיר על זה, בקיצור, אבל הרעיון תמון בדבריו, שרשי אומר, הוא מבשר להם שהם ייכנסו לארץ. הרי מה מדברים פרשת נסחים וחלה? מדברים על כל מה שיש בארץ ישראל שאין במצרים. זה מדבר על תירוש, מה זה נסחים? זה תירוש, ופרשת הנסחים גם מסתירה את היצר, את השמן שאיתו, אלו סמלים מובהקים של ארץ ישראל, אה? במצרים היה דגן, זה הסם התבואה של העולם, זה כמו קליפורניה, ותירוש, ממה שאני קראתי, היה גידול מועט במצרים הפרונית, אבל הרוב היה מיובא, והיצר היה כולו מיובא. היצר לא יכול לגדול במצרים, אחת הכלים לא מסוגל, זה יצריך הכלים קר. שתו בירה. הם שתו, המצרים הקדמונים אכלו לחם ושתו בירה. היה יין במצרים, זה לא שלא היה. אבל המשקה העממי, כאילו מה ש... זה בירה, זה הכל דגן, כן? אז יש פה סמלים של ארץ ישראל. יש כאן נושא של שמירת כל המצוות, זה הזהות הבסיסית. בעצם אתה יצאת ממצרים או לא, השאלה עבד של מי אתה, זו בעצם השאלה, כן? פחות בורך המקושש נכנס, וכן צריך לשים לב שיש מילה אחת מנחה לאורך כל הפרק הזה. כלומר, אם בחטא המרגלים המילה המנחה היא טור, המילה המנחה בפרק דבר זה לעשות. אני לא צריך להגיד לכם את זה, אבל יש היום ציבורים שלא מבינים את חשיבות העשייה. מה שחשוב זה יותר מה אני מרגיש וכו'. כל הפרק הזה צועק, בוא נראה מה אתה עושה. מה אתה עושה, כן? מה שאתה עושה הוא תוצאה של מה שאתה מאמין, זה גם חשוב מה אתה מרגיש, כן? אבל זה נושא לא 100% פתור. אני אומר, כדאי כשלומדים פסוקים, תנסות להבין מה השכונה. אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה. אם פרשת ציצית היא משוחחת עם חטא המרגלים, אז למה הפסיקו בינה לבין חטא המרגלים עם הנסחים וכו'? כן? כלומר, צריך להיות גם איזשהו קישור. אני יכול להגיד שהרמב"ן חיפש קישור מקומי רק למקושש. הרמב"ן אומר, המקושש חילל שבת, אז מה צריכים? מנגנון, להזכיר לך, לא לחלל שבת, כן? אתם יודעים שהבריסקר זוכים, לא הולכים עם ציצית בשבת? יודעים את זה? אני אסביר לך, אסביר לכם את הסיפורים פעם אחרת, בסדר? אבל גם בשבת צריך להזכיר את הקיום המצוות, כן? אבל צריך לחפש שיש איזה קישור, זה לא יכול להיות פתאום שוקלים פרשה. שבאופן דומה, נאמר גם על פרשת קורח, פה אני מזכיר דברים מאוד ידועים, ואולי מישהו קרא אותם, שישעיהו ליבוביץ' היה מדבר עליהם הרבה. וזה, גם כתב על זה מאמר מפורסם, שפרשת ציצית היא פרשה שחולקת על קורח. מאיפה מגיעה הקדושה? מה קורח אומר? כל העדה, כולם קדושים ותוכם השם, מדוע תתנסו על קהל השם? אילו, מה אומרת פרשת ציצית? איך קונים קדושה? למען תזכרו? עשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. הקדושה מגיעה לאדם מישראל אם הוא מקיים במצוות השם, אם הוא חי חיים קדושים, לא אני קדוש. קדושה היא לא איזה משהו, הקדושה באה מתוך התנהלותו של האדם. שבואו נשלים בשני מילים רק על פרשת גדילים, פעם הבאה אנחנו ניכנס פה לדברי חז"ל, בסדר? נתחיל כבר את הגמרא, בסדר? אולי אני אתלבט עם משהו מהספרי, אבל הספרי יש בו שני חלקים. יש בו חלק אחד שהוא הלכתי, שהוא בעצם לוקח את הרעיונות של הפרשה הזאת ופורט אותו לפרטים הלכתיים. זה שפה אחרת. לא רעיונות גדולים של זיהות וזה, אלא זה כמה חוטים. איפה שמים אותם? זו דרכה של תורה שבעל פה. צריך לעולם המעשה לפרט איך את הרעיון הגדול הזה, איך אנחנו בפועל מקיימים אותו עם דקדוקי פרטים. אם אומרים את זה בחליצה, זוכרים? קוראים את הפרשה בתורה, לא רק כללית, אבל חז"ל דקדוקו, מה זה נעל, מה זה רגל, איפה? והדבר הזה יש המון אגדתא כאן, המון המון, ואמרתי לכם שרוב האגדתות קושרות למצרים וכו', כן? וציצית כאמור חשוב לשים לב שהיא גם מופיעה בדברים. ויש כמה, כדאי לשים לב שם למספר דברים. זה נמצא בדברים בפרק חף ב', גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה. קודם כל המילה ציצית לא מופיעה פה, היא גדילים. היינו קודם את הפסוקים ממלכים. שנית, פה ברור שזה ארבע כנפות, מה שלא נאמר במדבר. שנית, אין כאן, שלישית, אין כאן פתיל. תחלת? לא נמצא כאן. ודבר רביעי, שגם קודם קצת דיברתי עליו, שמה הפסוק שלפניו? לא תלבש שעת נס, סמר ופשתים יחדיו. וזה ודאי שצריך לקרוא, לא תלבש שעת נס, סמר ופשתים יחדיו, אבל מה כן אתה לובש? גדילים, כן? כלומר, הכנסת השעטנז, מה שאני אנסה לשאול, ואני אחווה דעה כשלמה את הסוגיה, האם השעטנז זה תאונה ש... אז אין אוכל לא תעשה. מוזר, הקדוש ברוך הוא עשה השעטנז, אבל הוא גם אפשר לעשות ציצית עם שעטנז, זה דוחה, או האם זה מהותי? קודם נרמז שזה אולי מהותי. כלומר, אם אתה הולך עם שעטנז, אז אתה כמו כהן, ואם אתה... חושב שזה רק דוחה, אתה לא כמו כהן. שמה שאני אסיים זה רק שיש גם חוט נוסף אולי שצריך לחשוב עליו היטב. שם מופיע גדיל ופתיל, עוד פרשה אחת בתורה. שם לב לקשר ביניהם לא פחות מרבי יהודה הלוי. יש לנו בן דוד שהשנה בפרשת וישב היה בר מצווה שלו, והשולם זוכר שלו גם היה בפרשת וישב. הרב יהושע ברמן ידידנו מגיע לשולם זוכר ו הוא שואל, מה הקשר בין פרשת וישב לבין, שהוא למזוכר, לבין ברית מילה? כולם עושים לו ככה. מוציאים מהכיס את הפיוט של רבי יהודה הלוי, יום ליבשה נהפכו מצולים, שאומרים אותו בברית מילה או בשביל של פסח, ומה אחד מהבתים שם הזה? יודעים? למי החותמת? ולמי הפתילים? רבי יהודה הלוי, שמי שקורא את הפיוט, החותמת זה ברית מילה, והפתילים זה ציצית. כן? ומה שבעצם רבי יהודה הלוי רומז, אני צריך לסיים, אז אני כבר לא מעריך בדרושים, אבל אני אגיד זה מאוד מאוד מהר, אצל יהודה יש מתחה ופתיליך, נכון? הפתיל גם הופיע שם. זה בעצם, עוד פעם, מה חזרנו? זה זוג של תעודת זהות. מה זה בעצם הרעיון של ברית מילה וציצית כתעודות זהות? ברית מילה, אתה יהודי מלידה, לא שואלים אותך. ההורים שלך בגיל 8 ימים מלאים אותך, אתה נולד לזה, אין בחירה. אבל אתה הורג את הבגדים שלך. מה שאנחנו בעצם מאחלים לעצמנו זה שנרגיש שאנחנו נולדנו לתוך מסורת, אבל שאנחנו גם שמים את הפתיל שלנו והורגים אותם יחד. לילה טוב. עכשיו, בשבוע הבא אני רק מזהיר, יש חתונה ש...